אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 1 בספטמבר 2019 והיום בעולם.
5 people have been killed, 21 people injured in a mass shooting in Texas.
5 הרוגים, 21 פצועים, זהו מחיר הדמים בעוד מתקפת ירי בטקסס, היורה חוסל.
This was a joint effort by just a multitude of departments to find this animal and bring him to justice.
זה היה מבצע משותף למחלקות רבות שמטרתו הייתה לתפוס את החיה הזאת ולעשות צדק, אומר מייקל גרקי, מפקד משטרת אודסה. אמריקה ממתינה לסופת ההוריקן דוריאן.
Tonight, a dramatic shift in the forecast. Hurricane Dorian now expected to just scrape Florida's Atlantic coast.
על פי התחזיות האחרונות, אין הסערה תפגע בעיקר בקרוליינות ובג'ורג'יה, אבל פלורידה בכל זאת דרוכה.
Don't make any assumptions. Remain vigilant and be prepared.
אל תניחו הנחות, יישארו ערנים ומוכנים, אומר מושל פלורידה רון דה סנטיס. בחירות מקומיות היום במדינות סקסוניה וברנדנבורג שבמזרח גרמניה, הסקרים חוזים עלייה דרמטית למפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה.
Wenn Rechtsruck bedeutet, dass wir wieder sicher.
חתירה לימין זה אומר שנהיה שוב בטוחים שהילדה שלי שוב תוכל לנסוע ברכבת התחתית ובאוטובוס ולא תתקל בכל המהגרים המשוטטים מסוריה ואפגניסטן, אז כן, המדינה צריכה לזוז בדחיפות ימינה, אומר אנדריאס קלאביץ, מנהיג מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה בברנדנבורג.
dringend nötig und dafür steht die AfD.
בגדנסק מציינים היום 80 שנה לפלישה הגרמנית לפולין שהחלה את מלחמת העולם השנייה. ראש ממשלת פולין מתאוש מורבייצקי דורש הכרה.
או תמתיק סטרטח שבא מוביץ, שבא פמיינטאץ, שבא דומגת שיום פרבדי, שבא דומגת שיום זדוש וצ'ניניה.
עלינו לדבר על האובדן, עלינו לזכור, עלינו לטבוע את האמת, לטבוע פיצוי. וגם...
My name is Duncan Lawrence. Welcome to the Netherlands. Welcome to Rotterdam.
אירוויזיון 2020 יתקיים בעיר רוטרדם. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד, בביצוע הטכני אלעד זוהר, כבר מתחילים. אנחנו פותחים עם עוד סוף שבוע של אלימות בהונג קונג. כ-40 מפגינים נעצרו אתמול בשטח האוטונומי במהלך אימותים עם כוחות הביטחון, והתמונות של השוטרים שמקים בזם את נושא הרכבת התחתית הצליחו לזעזע את העולם. הרשויות בהונג קונג טוענות שמדובר דווקא במשתתפי ההפגנות האסורות שנהגו באלימות כלפי נושאים אחרים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
כבר 13 שבועות נמשכת בהונג קונג המחאה נגד הפגיעה בדמוקרטיה, וזה גל המחאה ההמוני והמושך ביותר שידע העיר האוטונומית ב-22 השנים האחרונות, מאז שווה מהסמכות הבריטית לסמכות הסינית. בקטעים האלה שצולמו אתמול באחת משלוש תחנות הרכבת התחתית שנחסמו בגלל האימותים, נראים השוטרים מכים באלימות רבה את האנשים השרויים על הרצפה. בהודעת המשטרה נטען שהכוחות הוזעקו לרכבת התחתית לאחר שכמה מפגינים קיצוניים תקפו נוסעים והשליחו חפצים על פסי הרכבת. מהצילומים אי אפשר באמת להבחין מי מן האנשים המוכים משתייך לתנועת המחאה. למרות איסור הרשויות וקריאות המשטרה שלא להשתתף בתהלוכות האסורות, אלפי אנשים יצאו אתמול לרחובות הונג קונג לציון 5 שנים לביטול הבחירות הדמוקרטיות המלאות בעיר האוטונומית בידי בייג'ין. המפגינים התאספו בקרבת האתרים שמסמלים את השלטון, בניין הנציגות של צבא סין, בניין הפרלמנט, בניין המועצה המחוקקת של הונג קונג, ואף ליד בית המגורים הרשמי של ראשת הרשות המבצעת קרי לאם. בהודעת רשויות הונג קונג נטען שמפגינים אחדים גרמו לשריפות וזרקו מוטות ברזל על פסי הרכבת התחתית בלי התחשבות בביטחונם של הנוסעים. ברחובות שבהם היו אתמול הפגנות, שוב עשו השוטרים שימוש בגז מדמיע, בכדורי גומי ובתותחי מים לפיזור המפגינים. לטענת המשטרה, שני שוטרים נאלצו לירות באוויר כי נשקפה סכנה לחייהם. המפגינים זרקו בקבוקי תבעירה וחפצים שונים על השוטרים. למחאה הזאת אין מנהיגות חד משמעית, אם כי ביום שישי עצרו הרשויות כמה מן הפעילים הבולטים ביותר למען הדמוקרטיה, וגם כמה חברי פרלמנט שהזדהו עם המחאה. המחיר ששילמתי הוא ממש מזערי לעומת מה שקרה למפגינים שהוקו בידי המשטרה, אמר אתמול לעיתונאים בהונג קונג ג'ושוע וונג, אחד הפעילים הבולטים ביותר למען הדמוקרטיה שנעצר, הורשע ושוחרר בערבות.
Compared to activists being threatened by police, being beaten by those police force.
הונג קונג היום זאת מדינת משטרה. לפני 5 שנים הם ירו גז מדמיע 89 פעמים בלבד, כעת יותר מ-2,000. הם כבר עצרו יותר מ-1,000 מפגינים, שיותר מ-100 מהם נשפטים, טען וונג והוסיף, השיטה של שתי מערכות מדינה אחת אינה קיימת עוד בהונג קונג.
עוד אירוע ירי קשה בארצות הברית, אתמול זה שוב קרה בטקסס, מניין ההרוגים עומד על 5, יותר מ-20 פצועים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
נסיבות האירוע הזה קצת מוזרות, זה התחיל במעצר, על עבירת תנועה.
כן, אולי נסיבות פחות שגרתיות, כי יש לנו כבר למרבה הצער עם כל כך הרבה ניסיון עם אירועי ירי המוניים, אז יש איזושהי נורמה בעניין הזה כמעט. אבל מה שנראה כרגע זה כן, זה התחיל במעצר על הכביש המהיר בין אודסה למידלנד בטקסס, דרום מערב טקסס. שוטרי תנועה ביקשו מהאיש לעצור, הוא העט כאשר הם נעמדו מאחוריו כדי לגשת אליו, הוא החל לירות לכיוונם ואז יצא, הוא פצע את אחד השוטרים, ויצא לאיזשהו מסע ירי, הוא המשיך לכיוון העיר אודסה, ירה מהמכונית שלו לכל עבר, ובסופו של דבר רק נלכד אחרי קרב יריות עם המשטרה, כאשר הוא היה סמוך לבית קולנוע במרכז קניות מקומי באודסה, וכאמור 5 בני אדם נהרגו, 21 נפצעו, ומניע מעבר לכך לא נמסר עדיין בשלב הזה, לכן הערכה היא שמדובר כנראה במישהו באיזושהי התקפת זעם. ישנן גם אפשרויות אחרות, כמו למשל מהעובדה שהוא אולי הוא רצה למשוך שוטרים ואז לפתוח במסע הירי שלו, או אולי הוא היה וריאן נמלט מסיבה אחרת, את זה אנחנו לא יודעים, אבל מה שברור זה ששוב עוד סוף שבוע עם אירוע ירי בארצות הברית, כאשר רבים פשוט מניפים את ידיהם לשמיים, לא יודעים כבר מה לעשות. הדיון הזה על כן או לא הגבלת נשק כבר נראה בשלב הזה מאוד עייף וחסר תוחלת פוליטית, ובוא נשמע הדברים שאומר בנושא הזה סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס אחרי אירוע ירי אתמול.
I just spoke to the president a few moments ago. He's been in touch with the attorney general and we've deployed the full resources of federal government and law enforcement to support the investigation in Odessa, but our hearts break for the families who have loved ones who've been injured, those who had loved ones who've lost their lives in the wake of this latest mass shooting and the president
אומר סגן הנשיא מייק פנס, הלב נשבר למראה מה שקרה, עדכנתי, הנשיא התעדכן ושיגר את כל הסיוע הפדרלי לנושא הזה, במשך הוא אומר שאנחנו מחויבים להמשיך לעבוד עם שתי המפלגות בקונגרס, כדי למצוא צעדים להתמודד עם המגפה הזאת של מעשי ירי המוניים בארצנו, הוא כמובן נזהר מלהשתמש במילה פיקוח הנשק, ונזכיר אחרי האירוע האחרון באל פאסו, בסך הכל לפני חודש, שוב הייתה הבטחה מצידו של הנשיא טראמפ, לפעול בחלק מאוד מצומצם של הנושא הזה של פיקוח על נשק, על ידי החמרה של בדיקות הרקע באופן שיאפשר לוודא שנשק אינו נמכר לאנשים בעלי או בעיות נפשיות אלימות או רקע של אלימות ושל פלילים.
שצריך להגיד שברקע יש פה גם איום, אנחנו הולכים ומתקרבים לקראת הבחירות, טקסס היא תמיד מדינה שחשוב לנצח בה, ויכול להיות שאירועים כאלה, אם הם ישובו ויחזרו על עצמם, ייצרו איזה סוג של תודעה שתזיק לנשיא טראמפ.
זה צריך להמתין ולראות. מה שראינו בינתיים זה שאפילו אחרי האירוע הזה של אלפסו ואחרי המחויבות של טראמפ לפעול בסך הכל להגברה של בדיקות הרקע, בסופו של דבר הוא נסוג וחזר בו בלחץ לובי הנשק. טקסס לראשונה זה הרבה שנים אגב נחשבת למדינה שהיא קצת מתנדנדת, או לפחות הדמוקרטים היו רוצים לחשוב עליה ככה, אבל השאלה היא מהי הפוליטיקה של בקרת הנשק, האם זה נושא שמזיז כוחות. כרגע לפחות ההיסטוריה מראה שזה דווקא נושא שעוזר לצדדים להתבצר בעמדות שלהם, לא בהכרח מזיז בוחרים מצד לצד.
ואם זה לא היה קורה בטקסס, זה אולי הסיפור הגדול שהיה מסעיר את ארצות הברית ואותנו הבוקר, הוריקן דוריאן שממשיך לנוע צפונה, היום הוא צפוי להקות באיי הבהמה, שם הנזק יהיה רב, אבל ארצות הברית מה כמעט ניצלה, או שיש כאן רק תזוזה גיאוגרפית של ההוריקן הזה?
יש תזוזות קטנות שיכולות לעשות הבדל מאוד גדול. מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שדוריאן כרגע הוריקן בקטגוריה 4 הולכת לפגוע היום באיי הבהמה בצורה מאוד משמעותית ככל הנראה, ועובר ממש מעל האיים, ולא רק זה, בגלל שזהו הוריקן שמתקדם באיטיות, הוא יישאר שם כמעט יממה שלמה, כלומר יממה שלמה של רוחות במהירות של כמעט עד 250 קילומטר בשעה, כמויות עצומות של גשמים וכמובן הגלים מהים, כך שאפשר לצפות לכל מה שאנחנו מכירים מהוריקן בגודל כזה, עם פגיעות במבנים, ברכוש, הצפות שימשכו, וזה גם המקום שבו סכנת החיים נכנסת, החשש מהצפות שיגרמו למקרי תביעה בבהמה. השאלה היא מה קורה אחר כך. כרגע לפחות המודלים מתכנסים סביב איזשהו מסלול שבעצם שובר צפונה והולך קרוב לקו החוף של ארצות הברית, אבל עדיין לא בתוך היבשה.
קרוליינה וג'ורג'יה על הכוונת, נכון?
זהו, אז פלורידה כנראה ניצלה בקטע הזה, אבל כשממשיכים צפונה, ייתכן שהוא יפגע ישירות בקרוליינות ובג'ורג'יה, אבל שני דברים שצריך לעשות, קודם כל זה מתקדם לאט, וזה יכול להשתנות עוד הרבה פעמים עד שנגיע לרגע הזה. שנית, גם אם ההוריקן לא פוגע ישירות ביבשה, אבל הוריקן כל כך גדול וחזק שמתקדם כמה מאות קילומטרים מהחוף, עדיין יכול לגרום נזקים גם בחוף, אפילו אם הוא לא פוגע ביבשה.
טוב נתן, בקצב הזה אנחנו מקדמים ומקרבים את ההוריקן הזה כמעט אליך לוושינגטון, לא תצטרך לנסוע רחוק מדי למרבה השמחה או הצער, אני לא יודע.
נמתין לו כאן בתקווה שלא יגיע.
נכון, נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה אירן.
נשיא ארצות הברית פרסם בסוף השבוע תמונה שמקורה לא ברור ומתעדת לפרטי פרטים את ההרס שהתחולל באתר שיגור באיראן שבו התפוצץ משגר שנושא לוויין. כשנשאל האם היה נכון לפרסם את התמונה הזאת, אמר לכתבים, הייתה לי תמונה וצייצתי אותה, זוהי זכותי המוחלטת. שלום לטל ענבר.
שלום אירן.
מומחה לטילים ותחום החימוש. בוא נלך קודם לאירוע עצמו, מה קרה שם באתר השיגור?
טוב, באתר השיגור קרתה שריפה, ככל הנראה בעת תדלוק של משגר לוויינים איראני, מסוג שאנחנו מכירים הרבה שנים. בתמונה אגב שציינת, לא רואים את המשגר, רק רואים את סימני השריפה והנזק שנגרם לאתר. חשוב להדגיש, לא היה ניסיון שיגור, אלא אלה היו הכנות לקראת שיגור.
עכשיו, מה כל כך חריג בפרסום התמונה הזאת? כי צילומי לוויין, אתה יודע, אנחנו היום יכולים להיכנס לאינטרנט, להיכנס לגוגל ארת, יש גם אפשרות לראות תצלומים בתזמונים יותר מדויקים. מדוע התמונה הזאת עוררה ביקורת?
טוב, נתחיל מכך שבאמת איכות התמונה היא הטובה ביותר שראיתי עד היום מאיזשהו לוויין, ואני רואה הרבה מאוד תמונות גם לתורכי עבודה. מדובר פה באחד מלווייני הביון החדשים והכבדים ביותר ארצות הברית, לוויינים שהגודל שלהם עולה על גודלו של אוטובוס, והמחיר נעמד במיליארדים רבים של דולרים. איכויות, כל כך טובות וגבוהות, שאפשר לראות פרטים מאוד מאוד קטנים, ממש כאילו שאנחנו נמצאים...
טכנולוגיה חדשה שלא ידענו שקיימת, או שלא ראינו את התוצאות שלה
בעולם? לא ראינו תוצאים. הערכות בקהילת החלל בעולם כבר שנים מדברות על איכויות צילום, גם חדות, גם עומק, רמה גבוהה שאנחנו לא מכירים, אבל לדבר על זה זה דבר אחד, ולראות את זה בעיניים זה דבר אחר. וגם המכניזם של שחרור התמונה הוא חריג ביותר, זאת אומרת, אם מסתכלים, קודם כל בטוויטר, אבל אם מסתכלים על התמונה, רואים שם הבזק של פלאש, ורואים צללית של אדם שמצלם את התמונה הזאת בטלפון. ומאוד מאוד סביר שזה צילום שטראמפ עצמו ביצע, כאשר הוא קיבל תדריך. קודם כל זכותו, כן, זכותו, מותר לו לחשוף מודיעין אמריקאי, אם הוא חושב שזה משרת את האינטרסים של ארצות הברית. על כך אין ביקורת, אבל התהליך עצמו הוא מרתק, ומכיוון שנפרץ כאן איזשהו מחסום פסיכולוגי במשך הרבה מאוד שנים, היכולות האמריקאיות בתחום הזה נשמרו בסוד, אפשר אולי לקוות לראות גם דברים נוספים ממקומות אחרים בעולם.
היה ראוי לדעתך להסתיר תוצאות מהסוג הזה, או יכולות מהסוג הזה, בהנחה שכולם כבר יודעים שהן קיימות?
ברמה האישית אני חושב שלא, מכיוון שבאמת סוד גלוי הוא שארצות הברית היא מובילה עולמית בתחום היכולות של צילום לווייני, ולכן מן הסתם אויביה של ארצות הברית כמובן יודעים את זה. המסלולים של הלוויינים ידועים, אפשר להיכנס לאינטרנט ולהוציא רשימה ולראות בזמן אמת איפה הלוויינים, כך שאם מישהו חושב שהוא יכול להסתתר, אז הוא יכול לנצל כלים שכבר קיימים. אני חושב שיכול להיות גם אפילו איזשהו אלמנט מרתיע מסוים, כי ברמה הזו אפשר לראות פרטים מרשיעים רבים, כל מיני פעילויות שמתבצעות בעולם, מהברחה של נפט ממקום למקום, ועד לחשיפת שקרים של מנהיגים אחרים, שאומרים, לא קרה דבר מסוים, ואתה בא ויכול להראות שהוא כן קרה.
בלי לחשוף כמובן דברים שאסור לחשוף, אבל עד כמה אנחנו בישראל קרובים לטכנולוגיות האלה, או יכולים להרוויח מהטכנולוגיות האמריקניות האלה?
קודם כל אנחנו לא מקבלים את התוצרים של לווייני התצפית האמריקאים. היכולות שפותחו בישראל הן במובן של אמצעי הגילוי, קרי המצלמה או הטלסקופ והחיישנים של הלוויין, והן במובנים של הלוויין, כי זה לא מספיק שיש לך מצלמה טובה, היא צריכה להיות יציבה בלוויין שאתה שולט בו היטב וכיוצא בזה. היכולות האלה נמצאות במקום טוב מאוד על המפה העולמית. התעשיות בארץ יכולות אפילו לעשות טוב יותר בהינתן תקציב. אני חושב שזה מספיק וטוב רק לצרכים שלנו בוודאי. כמובן היינו שמחים לראות יכולות עוד יותר גבוהות, אבל... יש הבדל קטן גם ביכולות הכלכליות של שתי המדינות, ארצות הברית וישראל.
ואיפה איראן פה בתוך כל התחרות הלוויינית הזאת? וראינו שמדובר כאן בכישלון בעצם של ניסיון לשגר לוויין. איפה את איראן עומדת בעניין הזה?
קודם כל, כדאי להדגיש שזה ניסיון שלישי השנה שנכשל. היו כבר שני כישלונות בחודש פברואר. אחד מהם לראשונה איראן הודתה, ואפילו שחררה תמונות ווידאו של שיגור שכשל בהמשך הדרך. ועל השני היא כמובן לא מדברת. איראן לא במשחק בתחום של לווייני תצפית, או לווייני, אפילו לוויינים בכלל, הלוויינים האיראנים הם לוויינים קטנים מאוד, פשוטים מאוד, קלים, נעדרי כל יכולת צבאית ביטחונית בשלב הזה, אבל שוב, זה לא משנה, כי אתה יכול להניח שכלי התקשורת בישראל לא ישתקו ביום שבו איראן תוכל להציג באופן פומבי תצלומים של מקומות מסוימים, אולי אפילו קצת רגישים במדינת ישראל, שהיא השיגה, למרות שגוגל ארת נותן תמונות יותר טובות. יש בזה אלמנט חשוב ביותר של שידור והקרנה של עוצמה מדעית, טכנולוגית, ביטחונית, כלפי חוץ.
טוב, זה אולי יהיה מסוכן, אבל אתה יודע, זה בטח יהיה מרתק לראות תמונות כאלה, אם יצאו כשיצאו. טלין בר, מומחה לטילים ותחום החימוש, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה, אירן.
בשבוע שעבר דיברנו כאן על החלטת ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון להוציא את הפרלמנט לפגרה, החלטה שעוררה כמובן גל הפגנות שהתקיימו אתמול ושלשום ברחבי בריטניה במחאה על סגירת הפרלמנט. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום אירן.
כמה סוער זה היה אתמול?
תראה, זה היה סוער, אבל לא כפי שניתן היה לראות בתחילת השנה עם ההפגנות שמחו על הברקסיט עצמו. נראה שהציבור מעט מעט התעייף. היו אמנם אלפים בודדים, אבל לא עשרות אלפים, ולא, בטח לא מתקרב להפגנת המיליון שהתקיימה לפני חודשים מספר. ובינתיים בטור שפרסם בסנדי טלגרף מישל ברניה מסביר כי כדי לשמור על השוק המשותף הסינגל מרקט כפי שהוא כיום ולהימנע מגבול פיזי באי האירי, הבקסטופ הוא ההצעה הגמישה ביותר.
בוא נזכיר, מישל ברניה הוא האיש שממונה בעצם על המסע ומתן עם בריטניה, והוא אומר הבריטים רוצים שינויים בהסכם הברקסיט, אנחנו ממש לא מוכנים לדבר על זה בכלל.
כן, בדיוק. הוא ממשיך וטוען שאין בכלל על מה לדבר. מסע ומתן אינו פתוח, ההסכם אינו פתוח למסע ומתן. הבקסטופ, הוא אומר, הוא ההצעה הגמישה ביותר שמדינות האיחוד יכולות להציע למדינה שאינה חברה בו, קרי בריטניה שאחרי הברקסיט. הוא הוסיף ואמר כי האיחוד יהיה מוכן לשקול כל הצעה של ממשלת בריטניה, כל עוד לא תחרוג מכללי ההסכם שגובש עד כה.
אז בואו נעצור רגע וננסה להסביר למאזינים שלנו שוב מה זה הבקסטופ הזה שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב, ולמה הוא נושא מעורר מחלוקת בין האיחוד האירופי לבריטניה.
כן, אז הבקסטופ הוא בעצם פתרון שמוצע להיות מופעל במידה גם האיחוד ובריטניה לא יגיעו, עד שיגיעו האיחוד ובריטניה אל הסכם סחר עתידי, יופעל מה שנקרא הבקסטופ, שימנע למעשה גבול ממשי, אבל כן ישאיר את צפון אירלנד איכשהו כבולה, קשורה לחוקי המכס של האיחוד. זה מה שנקרא הבקסטופ. זה מעין פתרון ביניים שהברקסיטרים המושבעים ו... בוריס ג'ונסון ביניהם לא מוכנים לקבל אותו, כי הם אומרים לא לזה התכוון הבוחר כשהוא הצביע לצאת מהאיחוד. זה בעצם קובל אותנו לחוקי המכסים, לחוקי הסינגל מרקט, וזה לא מה ש... זה לא מטרת הברקסיט. ובוריס מנסה בעצם דורש לבטל את הבקסטופ. האירופאים מתעקשים שלא לבטל אותו, וברניה אומר בעצם לא ברור איזה אינטרס זה ישרת, כל עוד הסוגיות שעל הפרק אינן פתורות, והצדדים יאלצו להמשיך ולדון בהן גם אחרי יציאת בריטניה ב-31 באוקטובר.
או במילים אחרות, כמו שזה נראה כרגע, בריטניה, ממשלת בריטניה הפעילה את הטייס האוטומטי, ופשוט תשים לעבר אותה התרסקות מהאיחוד.
אותו קרחון. נכון, כפי שאתה נוהג לומר, כן, וזה ממש נראה קרוב.
אנחנו כל פעם מפתחים את הדימויים, עכשיו זה מטוס ש... כן.
אהבתי את הטייס האוטומטי. ובינתיים גם בראיון עמו בסנדיי טיימס, אז הזהיר בוריס ג'ונסון את חברי מפלגתו המורדים, אמר זה או אני או ג'רמי קורבין, הבחירה בידכם, לגרור בריטניה לכאוס, או לקיים את תוצאות משאל העם וליישם את הברקסיט. האופוזיציה מצידה מתכוונת ממחר ובזמן המועט שבאמת נותר לה לנסות ולהעביר חקיקה שתחייב את הממשלה להאריך את מועד היציאה ולמנוע ממנה לצאת ללא הסכם. השר לענייני נו דיל, מייקל גוב, התראיין הבוקר בתוכניתו של אנדרו מר. בוא נשמע איך הוא ענה למראיין על שאלתו על תגובה אפשרית של הממשלה לחקיקה שכזו.
If this legislation goes through Parliament, both houses of Parliament, does the government abide by it?
Let's see what the legislation says.
Surely the answer has to be yes, it's the law.
Let's see what the legislation says. You're asking me about a pig in a poke, and I will wait to see what legislation the opposition may try to bring forward. But
we're
we know what their
intention
is. We're in
new constitutional times, but for a government to say we won't abide by legislation is impossible, surely.
We will see what the legislation says.
אם תועבר חקיקה בשני בתי המחוקקים, שואל מר, האם הממשלה תציית לה? עונה לו גוב, בוא נראה מה אומרת החקיקה. מר לוחץ, ודאי שהתשובה צריכה להיות כן, זה החוק. גוב מתעקש, בוא נראה מה אומרת החקיקה. אתה שואל אותי על ביצה שלא נולדה, פיג אין א פוק, הוא אומר, נראה איזו חקיקה תנסה האופוזיציה להעביר. מר ממשיך ללחוץ בשביל ממשלה להחליט שהיא אינה מצייתת לחוק, זה בלתי אפשרי. ואילו גוב מתעקש, ובכן בוא נראה מה אומרת החקיקה לכשתוגש. בתוך כך הסן מדווח כי ראש הממשלה ג'ונסון נמנע מכל חבר פרלמנט ממפלגתו שיצביע נגד היציאה ללא הסכם לשוב ולהתמודד בבחירות הקרובות. יש פה עניין של ממש הידוק וקשיחות המדיניות כלפי כל חבר שמרני מרן שמנסה איכשהו להרים את ראשו ולומר לא, אני לא מוכן לתמוך בצעד הזה.
כן, הסיפור של ביצה שעוד לא בקעה, ושל טייס אוטומטי שכנראה משייט לעבר ההתרסקות, במציאות זה כמובן הרבה פחות מצחיק. עידו סואן,
בהחלט יהיה שבוע מעניין.
תודה רבה.
תודה, תודה.
בעיות פוליטיות גם באיטליה, שם מתקשים להקים ממשלה חדשה, ולמרות חילוקי הדעות והקשיים הרבים, מסתיימן כי מפלגת השמאל הדמוקרטי ומפלגת חמשת הכוכבים האנטי-ממסדית יגיעו בסופו של דבר לפשרה. דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
הממשלה החדשה באיטליה תקום ככל הנראה השבוע. כלי התקשורת הדגישו עד היום את המחלוקות בין מפלגת השמאל הדמוקרטית לאנטי-ממסדית חמשת הכוכבים. הן רבו על חלוקת השרים ועל תוכניות הממשלה שתקום, והעניקו הרגשה שהממשלה לא תקום לעולם. המריבות הצליחו לעורר את המנהיג הרוחני ומייסד חמשת הכוכבים, הקומיקאי בפה גרילו.
בסטה! אביאמון אוקזיון אוניקה. אוניקה, דיו מיו אוניקה. לא סירי פרופורה פיון אלטר אוקזיון אקוזי.
בסטה! מספיק עם המריבות, יש לכם אפשרות שלא תחזור לעולם, לשנות את איטליה ולהפוך אותה למדינה מתקדמת בשנים הקרובות. הרושם הוא שזעקותיו של הגורו ירגיעו את שתי המפלגות אשר ימצאו בימים הקרובים מחנה משותף ויקימו את ממשלת קונטה ביס. מפלגת חמשת הכוכבים עדיין לא הגיבה על זעקת מייסדה, אבל קשה להניח שהם ימרדו בו. מתאו סלוויני, שהחל לרדת בסקרים, מצפה מעבר לפינה. הוא מקווה שהממשלה לא תקום, אך חמשת הכוכבים יודעים כי שותפות חדשה עם סלוויני תביא להתרסקותם. אמרה איטלקית אומרת, אל תאמר חתול לפני שהכנסת אותו לסק. אבל הפעם נראה כי לחתול אין ברירה, והממשלה החדשה תקום בהקדם. כאן יוסי בר, רומא.
השעה הבינלאומית, בית משפט בחרטום האשים אתמול רשמית את הנשיא לשעבר עומר אל-בשיר בעבירות של החזקה בלתי חוקית של מטבע חוץ ושוחד. לאחר מעצרו של בשיר לפני כמה חודשים נמצאו בביתו ובמשרדו מיליוני אירו ולירה סודנית. כתבתה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
הנשיא לשעבר של סודן עומר אל-בשיר הובל אתמול לבית המשפט בחרטום. עם הגיעו לאולם המרכזי, הוא הוכנס לתא מיוחד וסגור, כדי להגן עליו מפני אזרחים כועסים. אבל לבית המשפט הגיעו עשרות תומכים וקרוב המשפחה, אשר ניסו לעודד את רוחו. אין אלוהים לבד מעלה, צעקו אנשיו של בשיר, וכיוונו את חיציהם אל מערכת המשפט של המדינה. הצעקות הללו לא הרשיעו את התביעה ולא את השופט, אשר הודיע רשמית וחד משמעית על הגשת כתב אישום נגד בשיר בשורה של סעיפים. הרודן לשעבר הוא אשם בהחזקה בלתי חוקית של מטבע חוץ, בשוחד ובשחיתות. במילים אחרות, התביעה בסודן חושדת שבשיר קיבל לכיסו סכומים עצומים שלא כחוק. החשדות הללו מתבססים בעיקר על מה שמצאו בביתו של בשיר ובמשרדו לאחר שהופל מכס הנשיאות בחודש אפריל האחרון. כלומר, 7 מיליון אירו, 350 אלף דולר ו-6 מיליון פאונד סודני, והכל בשטרות. במהלך החקירות הודה בשיר שקיבל 25 מיליון דולר מיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן וממקורות אחרים. אבל הוא טען שיש לכך הסבר מצוין. חוקר מיוחד שמונה לחקור את התיק של בשיר טוען שמדובר בהרבה יותר כסף, קרוב ל-90 מיליון דולר על פי הערכתו. בין כך ובין כך, הנושא הזה של הכסף הסעודי היה כמובן השאלה הראשונה שנשאל בשיר ברגע שהתחילה ישיבת בית המשפט. לא העברנו את הכסף לבנק של סודן כי התכוונו להסתיר את מקורו, ופעלנו כך משום שכך הנסיך רצה. קיוויתי שהמשפט יתנהל בחשאי, כדי שלא יאלץ לחשוף את שמו של הנסיך. כך התגונן בשיר. הוא חזר וטען כי הכסף נועד למדינה, וכי לא ישתמש בו לעצמו. הישיבה הבאה של בית המשפט נקבעה לשבעה בספטמבר. אז יוכל בשיר להביא לאולם המשפט עדים כדי שיתמכו בטענותיו. בינתיים ארגוני זכויות אדם מביעים תערומת על השתלשלות העניינים. בשיר מבוקש בבית המשפט הפלילי הבינלאומי בהג על האשמות חמורות הרבה יותר של רצח עם ופשעי מלחמה. המועצה הצבאית שתפסה את השלטון לאחר הפלתו של בשיר הודיעה אז חד משמעית שבשיר יישפט בסודן אבל לא יועבר להג. העונש שצפוי לבשיר בסודן, אם יורשע, יהיה בוודאי קצר הרבה יותר מזה שמצפה לו בהג, אם אי פעם יגיע לשם. כאן רינה בסיסט.
בישראל מבקר היום אבי אחמד, ראש ממשלת אתיופיה. שלום לדוקטור עירית בק.
שלום רב.
ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. בואי נדבר קצת על אבי אחמד, אחת הדמויות היותר מעניינות באפריקה, מנהיג צעיר מסוג חדש, נכון?
כן, לגמרי, הוא מנהיג שעלה במפתיע, והוא יצר איזו שורה אדירה של רפורמות ששינו לא רק את פניה של אתיופיה, אלא את פני האזור כולו. לא ברור עדיין מה השלכות של כל הרפורמות הללו, אבל בהחלט הכיוונים שלו הם כיוונים מעניינים מאוד, כולל רפורמה של שלום עם שכנתו אריתריאה, רפורמות פוליטיות ומגדריות באתיופיה עצמה, דאגה לאקולוגיה של אתיופיה, שזה נושא שהוא מאוד חשוב בזמן האחרון. הוא יזם מבצע אדיר של נטיעת עצים כדי להילחם בתופעות כמו מדבור, כמו צריכות וכדומה, ומראה את המחויבות שלו לשורה של נושאים חברתיים ואקולוגיים.
וזה בהחלט מזכה אותו בהרבה נקודות בדעת הקהל הבינלאומית. כאן אצלנו אוהבים את אתיופיה בהגדרה, זאת אומרת מערכת יחסים חשובה, אסטרטגית והיסטוריה משותפת.
כן, אנחנו בהחלט ידידות ותיקות המדינות, אבל הייתה גם תקופה שלא היינו מיודדות כל כך בהחלט, אבל זו מדינה שהיא מאוד חשובה עבור ממשלת ישראל, גם במדינת ישראל, גם ברמה האזורית, האזור שנמצאת בקרן אפריקה, שזה אזור אסטרטגי מאוד מאוד חשוב, אבל גם ברמה הכלל אפריקאית, כי אדיס אבבה, בירה של אתיופיה, היא בעצם בירת הדיפלומטיה של אפריקה כולה, עוד האפריקאי שוכן שם, ויש לה מעמד מאוד בכיר באפריקה, ויש לה חשיבות גם מעבר להיותה מדינה גדולה וחשובה.
וכשהוא מגיע לכאן, אבי אחמד נדרש כמובן להתייחס לכמה סוגיות פנים שמעסיקות את החברה הישראלית, למשל מותו של סלומון טקה שנהרג מירי שוטר בקריית חיים לפני חודשיים, והוא מתייחס לזה בפתח פגישתו עם ראש הממשלה, הוא מביע תנחומים גם על מותם של שני ישראלים באסון התרסקות מטוס בארצו לפני כחמישה חודשים, ושל סטודנטית ישראלית בחודש שעבר. הוא גם מדבר על הקהילה האתיופית בישראל שמהווה גשר בין שתי המדינות ומסייעת מאוד לשפר את הקשרים. אחת הסוגיות שאולי עומדות בין המדינות ואולי אליה מנסה ישראל לגייס את ראש ממשלת אתיופיה היא כמובן פרשת אברה מנגיסטו שעדיין מוחזק ברצועת עזה. האם לאתיופיה יש מהלכים שיכולים אולי לסייע במשהו להביא לשחרורו?
לגבי הנושא הזה אני לא יכולה להוסיף הרבה. אני גם הבנתי עכשיו שזה אחד הנושאים שעלו לדיון, ו אני לא בטוחה אם זה מהדברים שכיוון אליהם ראש ממשלת אתיופיה, ייתכן שכן, אבל זאת אומרת שיש סוגיות שהן הרבה יותר בוערות בשיתוף הפעולה בין המדינות, למשל הפוטנציאל הכלכלי המאוד משמעותי שגלום בשיתוף פעולה אפשרי בין המדינות, וכמעט ולא מנוצל. אתיופיה מדינה בתהליכי צמיחה אדירים, ובהחלט יש בסיס לשיתוף פעולה, כמו שאמר ראש הממשלה אתיופיה, אכן יש לנו גשר בדמותה של קהילה של יהודים שעלתה מאתיופיה, יכולה לשמש כבסיס לחיזוק קשרי המסחר והקשרים האחרים בין המדינות. אז אני לא יודעת כמה הסוגיה הזאת הייתה סוגיה מרכזית, אבל כן עלתה לדיון.
דוקטור עירית בק, ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה.
תודה רבה.
אנחנו מכאן לסיפור שמגיע מאזור אחר לגמרי, מדרום הודו, אמש הלכה לעולמה שרה כהן, מאחרונות היהודים הלבנים בקוצ'י שבדרום הודו. שלום ליותם יעקובסון, חוקר ומרצה ומדריך בהודו.
שלום, צהריים טובים.
קוצ'י, אמרתי את זה נכון? קוצ'י?
כן, אמרת את זה נכון. משום מה בעברית מוסיפים נון, אבל בשפת המקור זה בלי הנון, זה קוצ'י.
לא ידענו שהייתה שם קהילה יהודית כל כך ענפה, ואפילו לא של הודים, אלא של יוצאי ספרד.
נכון, המקור של הקוצ'ינים למעשה נחלקים מזה כמה מאות שנים לשתי עדות, הקוצ'ינים המקוריים נקרא להם כך, אלו שנמצאים שם מזה מאות רבות של שנים, כמה לא לחלוטין ברור על פי המסורת שלהם מאז שלמה המלך. שגוון האור שלהם הוא כגוון ההודים, הם כהים יותר, ועליהם מתווספים בעקבות גירוש ספרד ומסעו של וסקו דה גאמה אל הודו, יהודים אירופאים, לבנים, שקונים את מעמדם בקרב האילית המקומית ההינדואית, והופכים להיות חלק מהאילית הזאת, בתור מתווכים עם הדרגה הראשונה בינם לבין האירופאים, מכירים את השפה, את הגינונים, וככאלו למעשה תופסים את הפוזיציה העליונה.
תופסים פוזיציה העליונה וגם כמה אתרים חשובים, נכון?
כן, כקהילה מאוד מסורתית לקוצ'ינים, גם השחורים כפי שהם נקראים וגם הלבנים שמקרוב יחסית באו, היו כמובן מרכזים קהילתיים, בתי כנסת מאוד מסוגננים, הלבנים מעתיקים למעשה את מתכונת בית הכנסת הקוצ'יני המסורתי, ובמרוצת הזמן בית הכנסת שלהם הוא זה שהופך להיות מתויר, כל השאר אפילו לא מוכרים לרוב התיירים שמגיעים. בתי כנסת שבהחלט מתהדרים בסגנון מיוחד, מאוד מרשימים, מאוד מוקפדים, לצידם אתרים נוספים, אם זה מקוואות, אם אלו בתי כנסת, בתי כברות, סליחה, בתי מגורים.
ואתה מדבר באמת על המתח הזה הבין גזעי שהיה קיים שם בין הקהילה הלבנה, יוצאת ספרד, לבין הקהילה המקומית שאתנית נראית כמו הסביבה ההודית.
שעדיין קיים.
כמובן.
כן, זה ממש עדיין קיים. למעשה האירופאים הלבנים נכנסו לעצמם את כל תפיסת הגזע ההינדואית, את כל החלוקה הנוקשה למעמדות, וטענו שגוון האור הלבן שלהם הוא זה שלמעשה מוכיח שהם מעולם לא נטמעו במקומיים, ולכן הם בני המעמד היהודי הגבוה, העם הנבחר, שלא כמו אחיהם המתבוללים למחצה. ומשכך הם נהגו בגיבוי שלטוני מסוים, כי הם היו המקורבים לשלטון, כפי שאמרתי, והשכונה שלהם הייתה צמודה ממש לארמון המלך, הם נהגו בגזענות מאוד מאוד ברוטלית, שלפי תקנונים מובהקים של הקהילה, מנעו מבניה התבוללות או התערבבות בקרב השחורים. לשחורים אסור אפילו היה להיכנס לשכונתם לפרקי זמן ממושכים, אסור היה להם להיכנס ולדרוך בבית הספר ובבית הכנסת, אלא להאזין לתפילות אם הם רצו מחוץ לחלון. וההפרדה הזאת נמשכה עד מוות.
ניסויים בין הקהילות הייתה אפשרית בכלל?
היו כמה אנשים ששברו את הכלים, אבל כתוצאה מכך הם נודו על ידי הקהילה של הלבנים.
כמה יהודים היו בקהילה הזאת בשיאה?
הקהילה הקוצ'ינית מנתה כ-2,400 איש בסך הכל, רובם ככולם דרך אגב עלו מכספיהם, זאת הקהילה היחידה שנמנה את עלייתה בראשית שנות ה-50, גם אחרי עיכובים ממושכים בהודו, סיפורים מאוד עצובים, הסוכנות התלבטה מאוד אם ראוי להעלות אותם, כי הם קהים וחלושים ומביאים מחלות, סיפורים מאוד מאוד עצובים שלא ניכנס אליהם כי זה ייקח אותנו למקום אחר. חלק קטן מתוכם היו הלבנים, רק שהלבנים מהרגע שהם עזבו את הודו כבר ביתר קלות נטמעו בקרב יהודים אחרים. הקוצ'ינים השחורים שמרו ושומרים הרבה יותר על המסורת עד עצם היום הזה.
אז הזכרת את כל מוסדות התרבות והמורשת שם. שרה כהן הייתה יהודיה האחרונה שם בקהילה הזאת.
לא, היא לא הייתה האחרונה, יש עוד כמה יהודים לבנים אחרונים, ביניהם אישה ערירית יחסית צעירה, בת 40, שמה יהה, היא היום מחזיקה במפתחות של בית הכנסת, ואוספת גם את דמי הכניסה מהבאים בשעריו, על בסיס יומיומי, למעט שבת כמובן, שבת וחג, אבל זה לא ספק קהילה שנכחדת מעל פני האדמה, כמו אחד הדברים ששרה כהן עוד אמרה בחייה, זה שכולם באים על מנת לחזות במותינו, היא אמרה בציניות מרירה, והיום ככה כדי להשלים את התמונה, חשוב לומר שהקהילה השחורה שנותרה בקוצ'י ארנה כולם, המכלול של שתי הערים הסמוכות הללו, היא מעט יותר גדולה ומונה גם חבר'ה יותר צעירים, מי שעומד בראש הקהילה הזו של השחורים היום משמש גם כשוחט עבור הלבנים, אבל הוא עושה את זה מתוך איבה עמוקה, ואיך הוא אמר לי לא פעם ולא פעמיים, אני לא מפסס אף לוויה שלהם כדי לוודא שהם יהיו תמונים בקרקע.
על יחסי הגזע הסבוכים בין הקהילות היהודיות של קוצ'י בהודו, תודה רבה על הדברים. יותם יחוצה. בפולין מציינים היום 80 שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה. שלום לכתבנו בפולין, ניסן צור.
שלום, אירן.
אפשר להניח שבאירועים חגיגיים כאלה ואחרים.
כן, סדרה ארוכה מאוד של טקסים היום בכל רחבי פולין, כמובן הטקס המרכזי בוורשה, מנהיגים ומשלחות מ-40 מדינות מרחבי העולם הגיעו בסוף השבוע האחרון לפולין, על מנת לקחת חלק בטקסים האלו שמתקיימים היום לציון 80 שנים לפריצתה של מלחמת העולם השנייה, שנפתחה כזכור בראשון בספטמבר 1939, עם הפלישה של גרמניה הנאצית לפולין. בין האורחים אפשר למצוא פה את הקנצלרית הגרמניה אנגלה מרקל, שר החוץ הבריטי דומיניק ראב ועוד. מי שאמור היה להגיע להיות האורח המרכזי של הטקסים היום, הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהודיע ברגע האחרון שהוא מבטל את הגעתו עקב סופת ההוריקן דוריאן, שאמורה להקות בשעות הקרובות בארצות הברית. במקומו הגיע לוורשה סגן הנשיא מייק פנס. אגב, בתקשורת הפולנית מתפרסמים בשעות האחרונות דיווחים מארצות הברית, שטראמפ בחר בסופו של דבר לבלות את סוף השבוע שלו במועדון הגולף שלו בווירג'יניה, כך שהצליח כנראה קצת להעליב את הפולנים בכך שהוא לא בא ועדיף את הגולף. הטקס הראשון היום התקיים כבר בשעה 4:30 לפנות בוקר בעיר ויאלון במרכז פולין. זו השעה שלמעשה הוטלה הפצצה הראשונה שהחלה את המלחמה. בטקס הזה השתתפו נשיא פולין אנג'י דודה ונשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמייר, שנשאו נאומים מול כמה מהניצולים של הניצולים ובני משפחות הניצולים של ההפצצה הראשונה של גרמניה הנאצית. נשיא גרמניה ניצל את ההזדמנות הזו על מנת להתנצל בפני פולין ובפני קורבנות ומשפחות הקורבנות של הנאצים על ההרס שזרעה גרמניה הנאצית בפולין. אפשר גם לשמוע את הדברים של נשיא גרמניה.
Ich stehe vor Ihnen, den Überlebenden, den Nachfahren der Opfern, den Alten und den Jungen, den Bürgerinnen und Bürgern von Jelun. Ich stehe vor Ihnen.
מה שאומר פרנק וולטר שטיינמייר זה שאני עומד כאן לפניכם, אלו ששרדו, צאצאי הקורבנות, תושבי ויאלון הצעירים והמבוגרים, אני עומד כאן בהכנעה ובהכרת תודה. אני מרכין את ראשי בפני קורבנות המתקפה על ויאלון, וחולק כבוד לקורבנות של הרודנות הגרמנית, ומבקש מחילה. נשיא גרמניה, נשיא פולין, אנג'י דודה, הוסיף שהעולם סבל מהזוועה הזו על מנת ללמוד שיעור מזעזע, שיעור שגבה את חייהם של עשרות מיליוני בני אדם בכל רחבי העולם, אנשים פשוטים, אזרחים ואנשים שלא היו מעורבים במלחמה. אפשר גם לציין עוד פרט אחד אולי מעניין.
בקצרה.
בקצרה. בגדנץ התקיים עוד טקס אחד בהשתתפות ראש ממשלת פולין, מטאוש מורבייצקי, שהזכיר את הנזקים הפיזיים, הרוחניים והכלכליים לדבריו שגרמה המלחמה לפולין, וניצל את ההזדמנות על מנת להעלות שוב את הדרישה של הפולנים לפיצויי עתק מגרמניה על המלחמה, והוא אמר שאנחנו צריכים לדבר על הנזקים האלו, לזכור אותם ולדרוש את האמת ולדרוש גם פיצויים מגרמניה.
ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
תודה לך, ירון.
ואנחנו נשארים באותו עניין. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
שלום, שלום, ערן.
בישראל תעלה להקת מחול ירושלים בבחורה את סיפורה יוצא הדופן של הרקדנית היהודיה פרנצ'סקה מן, שעזה בעזרת המחול להילחם באויב הנאצי כשהגיע למחנה השמדה אושוויץ. במה מדובר?
אז קודם כל זה סיפור באמת יוצא דופן, שגם אופר אדרת מהארץ נגע בו השבוע. אנחנו גם לא יודעים לגמרי את הפרטים, למרות שיש עדות מסוימת גם ביד ושם. מדובר ברקדנית מאוד מוכשרת מוורשה, שהייתה במקור יהודיה בשם לולה הורוביץ, השם פרנצ'סקה מן הוא שם הבימה שלה. היא הייתה בין המיוחסים שהיו בטיפול מיוחד במרכאות בברגן בלזן, אבל אז מעבירים אותם לאושוויץ בטענה שבעצם זה רק תחנת ביניים, יביאו אותם לשוויץ. כמובן שזה לא היה נכון. כשהיא מגיעה לאושוויץ והיא כבר ידעה, כי היו כמובן כבר שמועות, מדובר על 43, היא הייתה בסך הכל בחורה בת 26, היא עושה מעין מופע סטריפטיז כשהיא מגיעה לרמפה באושוויץ, ואת הנעל שלה, כך אומרת אחת העדויות, היא זורקת על קצין נאצי, פוגעת בו קשה עם העקב שלה, הוא מדמם, ואז היא חוטפת לו את הנשק שלו ויורה בו, ולמעשה הרגה עוד שני קציני אס-אס לפני שכמובן יורים בה, שזה באמת סיפור מדהים. ביד ושם אגב יש גרסה קצת אחרת, מישהו שטען שהוא ראה עדות ישנה שהוא ראה אותה זורקת את החזייה שלה או משהו בדומה לזה, אבל זה היה מבצע ועשה כזה בלגן באושוויץ שאפילו רודולף הס, המפקד של המחנה הארור הזה, מגיע לראות מה קרה שם. זה היה כנראה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. והקוריאוגרפית של בלט מחול ירושלים תעלה את זה היום בסוזן דלל ובשבעה בחודש בירושלים. היא רקדנית שהייתה פרימה בלרינה ברוסיה, אבל היא מאוד מאוד התחברה לסיפור הזה. הקוריאוגרפית טימופייבה, בוא נשמע אותה.
מצאתי באינטרנט את הסיפור על הבלרינה הפולנית פרנצ'סקה, והבנתי שזה מאוד מדבר איתי כמו יוצרת, כי גם אני רקדנית, וכמה שזה קשה לדמיין את עצמי בתפקיד שלה בזמן הזה, זה מינימום נותן לי סיכוי לדמיין, ואז אני יכולה להיות יותר אמיתי בכוריאוגרפיה שלי. כי הבלרינה, הדבר הראשון, זה בן אדם מאוד חזק שמגיל הקטן לומד משמעת, לומד להיות חזק ולומד להתגבר. וזה מה שקרה לה אחר כך בכל החיים שלה. היא לא הייתה מוכנה לוותר לרגע על כל תהליך. היא הייתה מנסה להילחם לניצחון בכל שלב של החיים, גם בגטו וגם מה שקרה באושוויץ.
מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לך, ערן.
בוונציה נפתח בסוף השבוע פסטיבל הקולנוע השנתי. את תשומת הלב משך סרטו החדש של רומן פולנסקי, שמציג רדיפה אחר שוטר צרפתי בסוף המאה ה-19. תשואות הקהל והבמאים לאחר ההקרנה לא מנעו לא מעט שאלות נוקבות מעיתונאים. עם הפרטים כתבת כאן תרבות בר בלפר.
ביום רביעי נפתח פסטיבל הסרטים הבינלאומי של ונציה, פסטיבל המסייע לנבא מי יהיו הזוכים בטקס פרסי האוסקר שיהיה בפברואר. אף על פי שמדובר בפסטיבל סרטים העתיקים בעולם זו שנתו ה-76, השנה אינו רלוונטי ומעורר מחלוקת יותר משהיה מעולם. הפסטיבל עוסק בנושאים שנויים במחלוקת בעידן מיטו שבו אנו נמצאים. ביום שישי הייתה הקרנת הבכורה של הסרט קצין ומרגל, סרטו החדש של רומן פולנסקי, אשר נמלט מארצות הברית ליותר מ-40 שנה, לאחר שנמצא אשם בעבירות מין בקטינה. רומן פולנסקי לא הגיע לפסטיבל, אך לדברי ליאור אליפנט, יושבת ראש פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל, בסוף השבוע כבר הסתמנה האווירה שם.
אפשר להגיד, אוקיי, אין לנו מספיק סרטים של נשים, בסדר, אז אנחנו נביא פחות סרטים של נשים, אבל אנחנו לא נכניס אנשים. זה הכל אווירה שאת יוצרת כשאת עושה אירוע.
מפיק הסרט, קצין ומרגל, לוקה ברברסקי, אמר במסיבת העיתונאים כי יענו על שאלות רק בדבר ההפקה, המשחק ונשאיר בצד כל ויכוח או דיון שאינו חשוב. לדבריו, זהו פסטיבל סרטים ולא משפט מוסרי. עובדה זו ברורה, מאחר והפסטיבל מציג הקרנת בחורה לאמריקן סקין. מדובר בסרטו הראשון של הבמאי נייט פארקר, מאז ביטל מכון הסרטים האמריקני את הקרנת סרטו הולדתה של אומה ב-2016, בעקבות גילויים על פרשת אונס שהיה מעורב בה לכאורה בתקופת לימודיו.
אותו אדם, מר רומן פולנסקי, ממשיך לעשות סרטים באין מפריע כבר שנים. אז אוקיי, אז הוא לא נכנס לארצות הברית, סבבה. והסרטים שלו ממשיכים להתקבל. יחד עם זה, עוד אדם שהוא אשם בתקיפה מינית, והסרטים שלו לא, סרט הקודם שלו לא הוקרן, גם הוא נמצא בתחרות. המשמעות של זה היא מאוד מאוד ברורה. לא רק שהנרטיבים שלכם לא נשמעים, אלא באופן כללי, אנחנו חותרים להמשיך את העולם הישן, באותו מקום שבו הוא נשאר, אתם טובות להטרדות ולשטיח האדום.
את חוסר השוויון המגדרי שהתחייב לו הפסטיבל, ניתן להבין מן העובדה שרק שני סרטים המעומדים לפרס היוקרתי, פרס אריה זהב, מתוך 21 הסרטים בתחרות הם של נשים. שנון מרפי בסרט הבחורה של הכבמאית, והבמאית הסעודית הייפה אל-מנסור בסרטה The Perfect Candidate על רופאות צעירות מהרצאה אשר מורדות במערכת הפטריארכלית. מדובר בעליית הייצוג הנשי מן הפסטיבל בשנה שעברה, אשר ערך רק סרט אחד של הבמאית ג'ניפר קאנט, The Nightingale, אך המצב עדיין רחוק משוויון. לדברי ליאור אליפנט, הפסטיבל יוכל להשתנות רק אם המנהיגות תרצה בכך.
פסטיבל ונציה חתום על אמנת 50-50 עד 2020. האמנה הזאת אומרת שהם אמורים לעשות איזשהו מאמץ כדי שיהיו להם יותר נשים. שתי נשים בתחרות הרשמית, וואלה, נראה לי יהיה להם קשה להעלות את זה ל-50-50 עד 2020. אבל אגב, עוד דבר שהאמנה הזאת אומרת, זה שצריך שקיפות בתהליכים של הבחירה. בכל הפסטיבלים הגדולים, כאן, ונציה, האוסקר, אנשים מקבלים מקום מאוד מאוד גדול על השטיח האדום עם השמלות, ובתוך התחרות, לא.
אנחנו נפרדים עם דנקן לורנס, שהודיע על תחרות האירוויזיון, ועל העיר שתארח את התחרות הזאת. התחרות התקיים ברוטרדם שבהולנד, וזה כמובן השיר ארקייד שהביא את האירוויזיון בשנה הבאה לרוטרדם. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, עורך זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים אלעד זוהר ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.